זה ההפגנות שמתרחשות לאחר מותו של אהוביה זיכרונו לברכה, שהמוות של אהוביה הוא נורא והיום, ולפי המעט ששמעתי עליו מדובר, הוא היה היום, היום ונורא בלי קשר מי היה אהוביה, אבל במיוחד לאור זה שהוא אדם עם עדינות ועירת שמיים ואידיאליסטיות וצניעות, פשטות ואהבה גדולה של ארץ ישראל ומסירות וחסד גדול, זה שעומד, וזה שעומד בנסיבות האלה, זה מצער את כולנו ופוצע את כולנו. ומשטרת ישראל עשתה פה רשימה ארוכה מאוד של טעויות קשות שהיא צריכה להפיק את הלקחים. בעיקר הטעויות הן בזה שהיא לא מתנהגת כאילו לא מפיקה את הלקחים, אבל, ויש פה אבל גדול שצריך בכנות ובאופן ברור ולהגיד אותו לעצמנו, יש פה התרחשות שהיא הרבה מעבר לזה. יש פה כאב גדול שיש גורמים שמפעילים לנו מניפולציות, זאת אומרת משתמשים בכאב הפשוט שלנו כדי לחולל פה מהלכים מסובכים מאוד. יש לנו מדינה, והמדינה הזאת ראשית צמיחת גאולתנו, ובמדינה הזאת יש המון בעיות, והשכינה שורה על מלכות ישראל. זה השורשים של מלכות ישראל, זה יסוד כיסא השם בעולם. ואני לא שופט אף אדם באופן פרטי, אני בטוח שבציבור המכונה נערי הגבוהות, אני יודע שהם צדיקים ומסתפקים במועד וטובי לב, ורובם הגדול, הגדול, הגדול גם לא שולח יד באלימות וגם לא בדעות. אבל יש שם קבוצה קטנה שמדברת בסגנון של שנאה למדינה. אני לא כל כך מסמפת את מי שאומר שהוא שונא את המדינה. אני למען המדינה מוכן לתת הרבה יותר מהחיים שלי. כשאני מוכן לתת משהו למען החיים שלי, אני לא מסמפת. אני מבין. הם פגשו במדינה בזוויות מסובכות, אני לא חושב שאני יותר צדיק ממה, אני מבין, אבל זה לא אמירה שמחבבת אותי. ואם מישהו בא בכאב ליבו ומביא את זעקתו, באמת זה חמור מאוד שמתייחסים אל זה שערבי זורק אבן בצורה פחותה מזה שיהודי זורק אבן. מי שזרוק אבן, לפי דעתי הוא עבריין, הוא מסכן חיים, וצריך לצא אחר מרדף, כן, לפי דעתי, הקטנה. כמו כל עבריין שמסכן חיים, מי שזרוק אבנים בנתיב תחבורה. הצד הרב מדינת 22 לא מתייחסת ככה. לפחות במקרים שאני פגשתי, מתייחסים בזלזול, וכלפי נערי הגבוהות, שזה חמור מאוד בעיניי שהם פועלים באלימות ולוקחים את החוק לידיים וחושבים שיחליפו את המשטרה, זה חמור וטיפשי ומזיק, מזיק לעניין ומזיק לרקמה הזאת שנקראת כנסת ישראל, שהיא פצועה וחבותה. הם עושים את זה. מי שהמשטרה קורזת לו לעצור, מי שרכב רודף אחרון לו לעצור והוא ממשיך לנסוע, אז הוא אדם שמתנהג בצורה חמורה מאוד. שוב, יכול להיות שהוא מקסים ויכול להיות שהוא עושה את זה מטיפשות, אבל הוא התנהג בצורה חמורה מאוד, ואם הרכב המשטרתי באמת נגח בו, הוא ממשיך לנסוע אחרי שנוגחים, אז הרבה אחראים יש לה, גם אלה שנגחו וגם אלה שננגחו. אם זה הרכב בלי רישיון, אז בכלל חמור מאוד. ואת הכאב שלנו ואת המחאה שלנו, צריך להביע מחאה בטח, וצריך לדרוש פה שהאמת יתברר, וצריך לדרוש בתקיפות שלא תהיה, לפחות לא תהיה איפה ואיפה, מול שונאי עם ישראל לבין בנים אהובים וטועים, טועים בגדול וטועים. לא יכול להיות, לא יכול להיות שגרפיטי כזה כל השבק ינסה לגלות מי עשה את הגרפיטי הזה, ודברים הרבה יותר חמורים יעברו, כי לפחות מה שאני קיבלתי כשהתלוננתי על זריקות אבנים, שאני זה עניין לציבור, זה חמור מאוד, זה בטח זה חמור, אבל הדרך היא לא זאתי. הדרך היא לא להפחיד, הדרך היא לא ליצור מאזן אימה. יש לנו עם, ויש פה כל מיני קבוצות שנראה כאילו הצדק שלהם, או מה שהם חושבים שהצדק שלהם, שום דבר לא מעניין אותם. זה מתחיל בדגלים השחורים מבלפור, שחלק גדול מההסתבכות שלנו בקורונה, זה שהם שמו פס על כל ההוראות, ועושים לילה סדר בחוץ, וקדושת ההפגנה. אז איך אנשים אחרי זה יוותרו על תפילה בציבור? אז איך אנשים אחרי זה יוותרו על, אם זה הדוגמה שנותנת? יש קבוצות לחץ שמפעילים כל אחד בצורות שלו. הדגלים השחורים יכולים להפעיל לחץ על חברי כנסת, והפלג, סליחה, גם הם צדיקים וטובים ויראי שמיים, אתם יודעים לכם, אבל הם החליטו שלא ישלחו להם צווי גיוס, אני אפילו לא יודע בדיוק על מה הם מתבקחים, וכל פעם שהמשטרה עוצרת מישהו שם שישתמת, אז הם שורפים את המועדון, חוסמים את הגזרה בירושלים. ככה, ככה, ככה סוגרים את המדינה אחת, אף אחד לא סגור את המדינה, המדינה זה הבית של הקדוש ברוך הוא, יותר חזקה מכולם, אבל זה לא חוכמה ללכת נגד השוטר שבקצה. זה טיפשות מאוד קטנה. אז אנחנו מתהדרים, השוטרים מפחדים להסתבר איתנו. יש מקומות במזרח ירושלים ששוטרים מפחדים להיכנס, ועכשיו גם אצלנו, איזה יופי. יש גם יישובים אצלנו שהמשטרה מפחדת להיכנס. זה קטם קלון, זה בושה וחרפה למקום שהמשטרה מפחדת להיכנס אליו. זה בושה וחרפה. יש המון מה לתקן במשטרה, יש המון גם לתקן בעצמי, ויש המון מה לתקן בכולם. אבל זה שאתה מנהל בעזרת אימה, אין דבר כזה שזורקים אבנים גם על ערבים. אתה לא המדינה, אתה לא המשטרה, אתה לא עוזרת רק מזיק, אבל זה אפשר לנהל ויכוח. אבל אי אפשר לנהל ויכוח על זה שזרוקים אבנים על חיילים ועל שוטרים ופוצעים אותם, ובטח שפוצעים אותם. אי אפשר לתת לגיטימציה לאנרכיזם. אנרכיזם זה אני צודק ולא אכפת לי שום דבר מאף אחד. לא אכפת לי שום דבר מאף אחד. ויש מקומות מועטים כאלה, אבל יש, ולהם אסור לתת גב. הם ילדים שלי, הם אהובים עליי, הם באמת אהובים עליי, יש לי הרבה מה ללמוד מהם, וביד חזקה ובזרועות תוקפה אי אפשר לתת לגיטימציה לאנרכיזם, לשימת פס על החוק, לבוז לחוק, להתנהלות כזאת, שלוקחת אנשים מקסימים וטובים, זה כל הרבה יותר כואב לי, כי הם מקסימים וטובים ופשוטים, אבל אם אתה הופך את זה לדגל, אתה פוגע, יעיל או לא יעיל, זה אפשר להתווכח, הם חיים מוכנית, לא משנה מה עם ישראל. תראו, מדינת ישראל נמצאת, אנחנו לא רגילים לחשוב ככה, וזה האמת. מדינת ישראל, איפה היא נמצאת מדינת ישראל? בלבות, איפה היא באה לידי ביטוי? בחוק. כל כך הרבה אנשים מתאמרים מכל הכיוונים, בחוק, זה נהיה מושג מסובך. חוק זה דבר עברי ותלוש והכי מהותי וחזק בעולם. מה אנחנו עושים פה? אנחנו עושים חוקים, חוקים לוקים. יש גם חוקים אנושיים. הביחד שלנו, מה עושה את מדינת ישראל ביחד? מה מלכד אותנו? שכולנו, יש לנו שלטון חוק. אנחנו הולכים לבחירות, יש לי עדפות מאוד רציניות מזכה, ויכול להיות שמישהו אחר ייקח חלילה, אז אני אהיה איתו. ואחרת כל אחד מסביר למה הוא חכם. ניסינו את זה 2000 שנה, זה לא היה כל כך מוצלח. שם כל אחד פתח את השטיבל שלו ואת הכלול שלו ואת התמות תורה שלו, והוא הסביר למה הוא צודק, תפתח, תעבור לגלות אחרת ותעשה את זה. אנחנו פה ביחד, זה הרבה חסרונות ויש איזו מעלה אינסופית, כי אור חדש על ציון תאיר. אז ביחד עם הכאב, א' על המוות, ב' איך זה נעשה, ההתנהגות של המשטרה והכחשות של המשטרה, ובאיזה מציף את כל היחס הזה של איפה ואיפה, שבחור שנראה ככה, עם חזות מסוימת, הוא ישר חשוד כעבריין, ובגלל פשעים של מעטים, מכפישים רבים. אז כל זה צריך לכאוב קודם כל, לפני שאתה עושה משהו. והם גם אחים שלנו, צריך לחבק אחים שלנו, גם כשהם טועים. בטח שהם אחים שלנו. והכאב שלהם הוא כאב שלנו, זה בוודאי שכן. אבל להיזהר מאוד מלהיגרר להתלהמות הזאת, שהמשטרה, ואיך להפגנות האלה. זה לא חוכמה להחליש את המשטרה, אנחנו צריכים אותה, אין לנו משטרה אחרת. אנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים שתהיה חזקה. כשאתה קושר לשוטרים האלה, התנהגו לא כמו שצריך. ואתם מבינים שהשוטרים האלה תמיד, ימר שי לא עושה שום דבר, יש במדרשה פה שלנו. בת אחת הסבירה איך ימר שי לא עושה שום דבר, ואיך הוא מטפל רק בנערי גבעות, ואיך הוא לא עושה שום דבר. איך שהיא גמרה לדבר, היא התחילה לדבר, זאת של הידה. מה זאת של הידה? זאת של הידה זה בת של שוטר שמשרת בימר שי. שהיא לא ראה אותו לא לילות ולא ימים ולא בגשמים ולא בשלגים ולא בחורות ולא בשבתות, והוא ממש לא רודף נערי גבעות, הוא מאוד לא רדף נערי גבעות, הוא לא נגע בנערי גבעות. הוא מטפל בכל ההכפשות שמכפישים שלא מטפלים אותן. יש בימר שי הרבה דברים טובים והרבה בעיות, והרבה בעיות. ומה אנחנו עושים במדרש? מאיפה באות הבעיות? מזה שאנחנו לא פוצצנו את המועדון, מזה שלא זרקנו אבנים? הבעיות באות מזה שאנחנו לא לומדים מספיק תורה, ולא מתגלים מספיק באמונה, ולא מברים מספיק את דרך הקודש, ולא מברים לעצמנו מי אנחנו ומה אנחנו. משם נעבור הפתרונות הגדולים, מזה שאנחנו נגדל ונהיה אמיתיים וניתן דוגמה אישית. אז בימים כאלה אתם לא יכולים להשתתף בהפגנות בגלל הסגר, אבל בלב, איפה הלב נמצא? הכאב הוא אדיר. ולא לתת לכאב לבלבל אותנו, לא לתת לכאב להסיח את הדעת, לא לתת לכאב, זה מורכב כל כך, כי יש בזה כל כך הרבה אנשים טובים וטועים, ושוב, המשטרה היא מזה שמנסה לטייח, זה כל כך מטופש. אבל בתוך כל זה אנחנו צריכים להיות המבוגר האחרי, אנחנו צריכים לדאוג נצח ישראל, צריכים לדאוג להמשיך ביחד. זה ימים לא פשוטים, מערכת בחירות רביעית, עוד פעם כל אחד יסביר למה שאני לא צודק ולמה. זה ימים לא פשוטים, מישהו רוצה לחזק את האוגנים, מישהו רוצה לחזק קדימה. ולא להראות שאני חזק, לא ליצור, לא עובדים עם העם הזה, עם הזה נמה. אי אפשר להפחית העם הזה, אי אפשר. העם הזה הוא עם קטן שיושב פה במזרח התיכון, בתוך מה זה כן צרעות? כן נחשים אכזריים, והוא לא מפחד, הוא לא מפחד מאיראן, והוא לא מפחד מחיזבאללה, והוא לא מפחד מרוסיה. מה עברנו פה? היום אנחנו עוד חזקים מבחינה כלכלית, אבל עברנו פה שנים שהיינו המדינה ענייה וחלשה, ורוסיה תמכה במצרים ובירדן וצרעות סדלים. זה לא עובד עם הפחדות, זה לא עובד, זה מצער, זה מחליז, זה נותן לך להשתולל. שום דבר לא אמיתי, אמיתי רק מה שחודר ללבבות. אתה לא צריך להתכופף, ואתה לא צריך להגיד שיורד אליך גשם כשמישהו מפריע לך, אבל אסור לך לאבד את התשתיות של האמונה שלך, ואנחנו מתפללים שכברו ישלח אורו ועמיתו לראשי השרה ויוצא, וגם מפקדי המשטרה, שיש בהם כל כך הרבה אנשים טובים, וגם אלה שטעו, הם גם אחים שלנו, הם עשו מעשה נורא, אסור לתת להם להמשיך להיות שוטרים, זה בטוח. משוגג, הם לא עלו על דעתם, הם עלו על דעתם שיהרסו לעצמם את החיים. מעבר לזה שהם פגעו בו, בסדר, וצריך להתגדל, ובתוך הימים הכואבים האלה קרה נס גדול. אתמול בבוקר הראו לי את הסרטון הזה שהכינו, יונתן פולארד הגיע, יורד מהמטוס ומנשק את האדמה. ההיסטוריה תמיד מתנהלת, אבל רגעים כאלה, שניות כאלה, אז הכל עובר לדום, ועד שאתה שומע את צו ההיסטוריה, אתה שומע את המהלך גבריאל, אני יודע, כל המהלכים הטובים, זה רגע כזה של יונתן, הוא לא עשה את זה לא בשביל נערי הגבעות, ולא בשביל ימר שי, ולא בשביל הדגלים השחורים, ולא בשביל הפלג, הוא עשה את זה בשביל כולנו, והיה 30 שנה ועוד 5 שנים, בשביל כולנו, איש אחד כזה שהוא כולנו, ופתאום הוא מגיע, ומנשק את האדמה הזה, כמו הזקנים שבאו במטוסים מתימן, מלשקו את האדמה, זה מחזיר אותי, זה לא יכול לא להחזיר, זה לא יכול לא להזיל דמעה, כשאתה רואה בעיניים את את הרגעים הקטנים האלה שמסבירים לנו מי אנחנו, מדגישים לנו מי אנחנו, אז אנחנו אומרים לו להכינו, ברוך הבא הביתה, ברוך השב הביתה. אנחנו מלאי תודה לו, ומקווים שהשנים הארוכות יוותרו לו עוד שנים ארוכות, שיעשה וישמח ויגדיל ויאדיר. עד כאן בתור הקדמה, ובמעט שנולד אנחנו ננסה להתייחס לסוגיית ריבית. סוגיית ריבית היא סוגיה הרבה מעבר להלכות של ריבית, היא סוגיה שדרכה ננסה לפתוח את היחס לכלכלה. אנחנו לא עוסקים כל כך בכלכלה, אני גם לא מוכר גדול בכלכלה. כלכלה זה תחום שלא מעניין אותנו, נכון? מי שהולך לעשות עסקים, הוא לומד כלכלה. וזה כנראה ממש לא ככה. אנחנו יודעים שהציר המרכזי שעליו יש את כל התנועות והמריבות והמלחמות והמהפכות ב-150 השנים האחרונות, זה איך מובלת הכלכלה. אנחנו שייכים לעם היהודי שרבים מבניו הובילו את המהפכה הקומוניסטית, יש קומוניזם וסוציאליזם וקפיטליזם, כל מיני שמות שמילים שלא צמחו בפת המדרש. ואתה אומר מה לי ולהם, זה לא מתבר פה מתוך הגמרות, הכל מתבר מתוך הגמרות. אם רק נדע לדלות מים מהבאר העמוקה הזאת. אבל זה נראה לך הכל, אנחנו עסוקים בארץ ישראל, בימין ושמאל, בזהות יהודית. אבל יחס לכלכלה, יחס לכסף, מה זה כסף בכלל, נכון? זה פרק הזהב, נברר מה זה כסף. הוא פרק הזהב, פרק הזהב, נשולחים ביחד. אז נברר את הדברים, וננסה לברר ככה במעט שנצליח בעזרת השם, סייעתא דשמיא. ננסה לברר את הדברים, מה התורה, איך היא רואה את זה, ומה המשמעויות של זה, מה צומח מתוך זה, ננסה קצת. וחשבתי לדבר קצת על ריבית, על הבעיה בריבית, מתוך הבנה מה זה כסף. אבל בינותי בספרים ומצאתי את רבי שמעון רפאל הירש, מצאתי, אני מכיר אותו מזמן, אבל במקום שיעור כללי פשוט לתאר לכם לקרוא את מה הוא כתב. זה הרבה יותר מוצלח מכל שיעור כללי שאני אגיד. זה לא מה שאני רציתי להגיד, זה כיוון אחר, זה כיוון ראשוני. על גבי זה, בעזרת השם, נפתח. אבל חשבתי פשוט לשתף אתכם במה רבי שמעון רפאל הירש, בפירוש הגדול שלו, לחמישה חומשי תורה, אומר פרשת ריבית מופיעה בשלוש מקומות בתורה, בשמות עם כסף תלווה תמי, וויקרא, בפרק קפה, ובדברים. אנחנו התחלנו כבר את הבקיאות של איזו נשך? הפסוקים בהתחלה. הגמרא מבררת, איסור ריבית, איסור ריבית, רש"י אומר, איפה רש"י אומר? רש"י אומר בלשון, בשם הגמרא, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, והפסוק בויקרא, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך, וחי אחיך עמך, אומר רש"י, מה זה ויראת מאלוקיך? לפי שדעתו של אדם נמשכת אחר הריבית, וקשה לפרוש ממנו, הוא מורה לעצמו יותר, בשביל מעותיו שהיו בטלות אצלו, הוא צריך לומר ויראת מאלוקיך. שהרבה איסורים לא כתוב, ויראת מאלוקיך. יראת מאלוקיך זה הבנה של התורה שמשהו מסובך פה, וזה לא פשוט, לא מספיק לכתוב, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. כי למרות זה כתוב, יש פה אנרגיות גדולות שהתחפו אותנו כן לקח נשך ותרבית. צריך להוסיף איזו עזרה מיוחדת של יראת שמיים, ויראת מאלוקיך. אז מה ההיגיון העומד בבסיס זה שיהיה קשה לקיים את מצוות ריבית? ראה שאומר פה שני דברים. דבר אחד, נמשך, דעתו שאדם נמשכת אחר הריבית קשה לפרוש ממנו. דבר שני, מורה יותר לעצמו בשמיעותיו שהוא בתלוצה. בואו נתחיל בדבר השני. מורה יותר לעצמו בשמיעותיו שהוא בתלוצה. תראו, אנחנו מנסים להבין את המוסר, ההיגיון החברתי, שבבסיס איסור ריבית, וקשה מאוד להבין את זה. קשה מאוד להבין את זה. כשלי יש רכוש, ואני נותן לך להשתמש ברכוש הזה, זה נקרא מזכיר, להזכיר. אני מזכיר לך רכוש שלי. יש לי מכונית, ואני נותן לך להשתמש במכונית שלי. יש לי בית, ואני נותן לך להשתמש בבית שלי. אתה נותן לי כסף על זה. אתה נותן לי, אתה משלם לי שכירות. זה הכי הוגן, הכי מוסרי, הכי נכון, והכי לפי התורה שבעולם. אנחנו בפרק, הסוחרת האומנים, הסוחרת הפועלים, המפקיד אצלו, שומר חינם, יש שומר שכר. יש משאיל, אתה יכול באמת לעשות את זה חינם, כל הכבוד. אבל גם משאיל אתה חייב לי, נכון? באונס. מה זה אונס? אונס, זה ששואל חייב באונס, זה לא אתה מחזיר את הרכוש שלי. הפרה לא מתה בגללי, או המכונית לא נהרסה בגללי. זה לא קשור. אבל זה מין התחייבות שאתה מפצה אותי על זה שאני אתה תראה להשתמש ברכוש שלי. שכר אגר נטר על חפצים, בטח שאני מקבל, זה גם הגיוני. למה הגיוני? יש לי דירה, אני הייתי יכול לעשות משהו עם הדירה, הייתי יכול לגור בדירה. יש לי מכונית, אני הייתי יכול לנסוע במכונית, נותן לך לנסוע במכונית. אז זה הגיוני מאוד ולגיטימי מאוד בכל חברה שבעולם, כולל התורה, ודאי שהתורה שלי כזאת, שאני נותן לך משהו משלי, זכותי, מותר לי, זה גם יפה, זה גם ככה עובד השוק. אנחנו נותנים לך להשתמש משהו שלי ואתה מפצה אותי. למה שזה לא יהיה בכסף? יש לי סכום כסף, במקום להזכיר לך את המכונית שלי ששווה 30,000 שקל, אני נותן לך 30,000 שקל. במקום לתת לך לגור בדירה, שהייתי יכול, דירה שווה מיליון שקל, אני נותן לך לגור בדירה הזאת שנה, ואתה משלם לי על זה, אני יודע מה, 30,000 שקל, אז קח את הערך של הדירה, מיליון שקל, ותחזיר לי 30,000 שקל, ריבית במשהו שנה. כמה זה יוצא? 3%, ריבית נראית נורמלית, נכון? מה הבעיה בזה? כל השוק המודרני עובד על ריבית. מה שמניע את המשק זה ריבית. אני זקוק לכסף, אני אחזיר לך. אני אחזיר את הכסף. לא, אני חייב לתת, אני צריך לתת לך. אם נתת לי את הכסף שלך, על זה אסור לקבל שכירות. למה אסור לקבל שכירות? אז זה אומר שהיא דעתו של אדם מורה יותר לעצמו, בשביל מה הוא טוב שהוא בתלות אצלו. כסף עובד. כסף עושה כסף. עם כסף אני בינתיים הייתי יכול, מה נתתי לך כסף? מה עשית בכסף? הרי לא אכלת את הכסף, נכון? כי אתה תחזיר לי. אם אתה מבקש צדקה, זה מדבר אחר. אבל לא מדובר פה על צדקה, אתה תחזיר לי. זאת אומרת שעשית מה הכסף, קנית דירה וקיבלת משכנתה, ואת השכר דירה אתה מחזיר לי. אני הייתי גם יכול לקנות דירה. מה שאתה עשית עם הכסף, אני הייתי יכול לעשות. למה שאני לא אקבל יותר? ואנחנו רואים שהתורה מתייחס לזה בצורה מאוד מאוד חמורה לאיסור ריבית. זה לא איסור קטן. יש על זה ארבע לבים, נכון? מי שעובר על כך, הגמרא אומר בסוף הפרק, המשנה האחרונה בסוף, בפרק איזה הוא נשך, ארבע לבים, יש לנו את ה... גם בשמות, גם ויקרא, וגם בדברים. ומי שמלווה בריבית, אומרת הגמרא בעין א' עמוד א', מתמוטטים נכסיו, וכופר באלוקי ישראל, ככה רב דימי אומר, נכון? שגם כבדף עין א', אין לי פה גמרא לפניי, שאדם קורא לחברו רשע, יורד עמו לחייו, וזה מביא עדים. ושטר חוב, וקלף, ודיו, וכותבים וכותבים, פלוני אין לו חלק באלוקי ישראל. כופר באלוקי ישראל. זה מי שריבית, אתם רואים שהתורה מתייחסת לזה הרבה מעבר, לא אומרים, מחשב, אני לא יודעים מה זה עבירה גדולה, עבירה קטנה, אבל כשיש כל כך הרבה אלבים, וכשיש כל כך הרבה כיוונים מכל הכיוונים, יש כל כך הרבה מימות של חזד, שרואות זה בחומרה כל כך גדולה, אז כנראה שיש פה משהו מאוד דרמטי, אין פה. ולמה? אני שואל למה? למה זה לא פייר? למה זה לא הוגן? שאני אקח ריבית? אפשר שעוד הרבה שאלות. איך בונים שוק מודרני בלי ריבית? אנחנו יודעים ששוק מודרני בנוי על קפיטל, קפיטליזם זה כסף. שוק מודרני בנוי על הון, כשיש לי הון, אני יכול, יש לי פרויקט, יש לי רעיון להקים, ליצור איזה. אנחנו יודעים שכל סטארט-אפ צריך חברת הזנק, צריך השקעה של הון. יש לי רעיון לפתח מוצר, ייקח לי 4 שנים של מחקר. ב4 שנים של מחקר אני צריך את טובי המהנדסים. זה ייקח לי כמה מיליוני דולרים כדי לייצר את המוצר הזה. אין לי אותם. יש לי את הרעיון. אני אלווה לך כסף. אני אחזיר לך את זה. בזכות זה אני אקים חברה שתביא הרבה כסף למדינה, ויהיה לה הרבה מזכורות להרבה עובדים. ככה המשק עובד. אז המשק למישהו יש רעיון, הוא לווה כספים מהבנק, הוא לווה כספים מהאנשים. הוא מרוויח הרבה יותר ממה שנתנו לו, מחזיר וכולם שמחים. כולם, יש מצבים של ריבית של מנוולים. יש את השוק האפור, מה שנקרא. יש מצבים שאנשים שמנצלים את המצוקה שלך מראש, אתה יודע שאין לך איך להחזיר. מצבים שאתה לא לווה כסף בשביל עסקים. אתה לווה כסף כי אתה במצוקה, ומישהו לא בא לעזור לך, מישהו לוקח ריבית, נשך, ריבית כזאת ש... כמו נשיכה של נחש, הגמרא אומרת, נכון? רש"י מביא את זה פה, שהוא נושך אותה נשיכה קטנה ברגל, וזה מפעפע, ואחרי זה עולה לכל. אתה לא מבין נשאר את האחוזים. מי שקונה דירה משלם הכפליים, ויכול להיות זה שווה לו. אתה לא מבין מה זה קורה פה. אז יש מצבים של, 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 של ריבית, שהם בהחלט מתואבים מבחינה מוסרית. ריבית מופקעת. ריבית שוב, של אדם ש, שבמצוקה הוא לווה, הוא לא עושה עסק ומביא לך. אבל התורה לא אומר שהריבית בשום מצב. התורה לא רק לא מרבה שם, לא, לא מרשה ריבית בשום מצב, היא אותו איסור שיש ללווה, הלווה נושך אותו איסור, למלווה יש אותו איסור ללווה. יש איסור על, על העדים ועל הסופר. זה לא מי שמצץ את החיים ממישהו אחר, מי שרוצה, מבקש, מתחנן, מי שאומר, עשיתי ים של כסף מהעסק הזה, בוא, ריבית דברים אסורה, נכון? מי שולווה לך כסף, ואתה אומר, וואלה, אחי, לא! אם אתה צריך להתנהג אליו בדיוק כמו שהוא מתנהג אליך קודם. אתה לא יכול להתנהג אליו יותר נחמד כי הוא בסך הכל עשה לך טובה. בא בהנדה, נתן לך 100,000 שקל. לא היית חבר שלו קודם, נתן לך 100,000 שקל. אתה אומר לו שלום, תודה רבה. לא, אסור. לא תהיה לו כנושה, ככה פסוק מסביר בחומש בחומש שמות. לא תהיה לו כנושה. מה זה לא תהיה לו כנושה? טוב, עוד מעט נרחיב את זה. קודם כל, אני אומר, שתי קושיות גדולות יש על מצוות ריבית. המצווה, שהם שתיהם נובעות מאותו מקום, זה הגיוני. זה הגיוני. למה? למה? זה דעתו של אדם מורה היתר לעצמו. זה נראה הגיוני, זה נראה צודק, נראה נכון, נראה ראוי. ובית, איך אתה רוצה להניע את המשק? אדם שיש לו רעיונות ואין לו הון, אדם שיש לו יוזמות ואין לו כסף לממש אותם, אז הוא תקוע. ואם אני מאפשר הלוואה בריבית, אז כולם שמחים, אז כולם מפורחים. זה מה שמניע את המשק המודרני. יש באמירויות הנפט, שחתמנו איתם על הסכמים, שם בחוק אני חושב אסור להלוות בריבית, נראה לי, כי הם הולכים לפי הקוריאן, והקוריאן לפי, לפי התורה, הם מנסים למצוא איזה כל מיני פתרונות. זה לא משקים משוכללים מדי, זה שיש להם הרבה כסף, זה לא בזכות האינטליגנציה שלהם דווקא, זה בגלל שיש להם באדמה, הקדוש ברוך הוא שם להם ילווה להם בלי ריבית את הדולרים האלה. השאלה אם כלכלה אמיתית יכולה להיות, השאלה אם כלכלה של אירופה מסוגלת להתנהל בלי ריבית, וזה מציב שאלות מאוד מאוד קשות, מאוד מאוד מסובכות. אז מול זה, אני חשבתי לקחת דבר אחד, אבל ראיתי את רב שם שם פעליר, שם שם פעליר שאומר דברים יפהפיים כאלה, אותי זה מאוד מאוד שמח, אז חשבתי לשתף אתכם, אני לא אקריא את הכל, אני לא טוב בלהקריא, אז זה מתחיל ככה, זה מתחיל, בוא נתחיל בחומש שמות, בפסוקים של חומש שמות, הפסוקים הם, זה פסוקים שאנחנו קוראים תמיד בכל המועד, אתם זוכרים, זה פרשת משפטים, אם כסף תלווה את העני את הימין, אם כסף תלווה את עמי את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו בנשך. זה הפסוק הראשון. אם כסף תלווה את עמי את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו בנשך. אז רבי שמעון פרש מדייק הרבה דיוקים פה. אומר קודם כל שהפסוק מתחיל בלשון יחיד, אם כסף תלווה את עמי לא תהיה לו כנושה, ואז עובר ללשון רבים, לא תסימון עליו נשך, מיחיד לרבים. אחר כך אומר, אם כסף תלווה את עמי את עמי עמך, מה זה את עמי את עמי עמך? קודם כל המילים עם כסף הן מפתיעות מאוד, משום שיש מצווה דאורייתא להלוות, להלוות בלי ריבית. אם כסף תלווה את עמי, רש"י מביא פה את רבי ישמעאל, רבי ישמעאל אומר, כל אם שבתורה רשות חוץ משלושה. 3 פעמים שכתוב בתורה, אם זה אתה חייב, והיה אם שמוע תשמעו, אנחנו רואים פעמיים ביום, מצוות השם אלוקיכם, זה לא אם יבוא לכם, נכון? אם זה כאשר, כאשר, אתם תעשו את זה. אז כאשר כסף תלווה את עמי, יש מצוות עשה להלוות כסף, להלוות כסף לעני. יש מצוות עשה לתת צדקה, מצווה אחרת להלוות. מצווה אחרת להלוות. אז למה זה כתוב, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך? אם כסף תלווה את העני מהעם שלך, מה זה את עמי, את העני עמך? משפר שרוצה לקחת זה לשני מקומות. לשני מקומות, אני לא יודע בדיוק איך הוא מחבר את שניהם, אבל ככה הוא זז בהסבר שלו, שלו הסברים ארוכים גם בשמות וגם בויקרא, וזה נע בין שני הצירים האלה. הציר האחד זה המיקום, בפרשת ויקרא בעיקר. המיקום של פרשת ויקרא של איסור נשר ריבית, זה בתוך היובל, בתוך השמיטה והיובל. ומה הרעיון של השמיטה והיובל? אנחנו מתקרבים, אנחנו שנה שישית. אומרת, נגיע ליובל ולשמיטה, בעזרת שמנעסוק בזה גם ליובל, אולי נגיע, אמן. אז מה הרעיון של היובל? זה כתוב מפורש, כלי כל הארץ, כלי כל הארץ. זה שאתה מוכר גם שמיטה, זה שאתה לא עובד את האדמה שלך, זה קודם כל דבר ראשוני, שזה לא, אתה לא בעלים, אתה בעלים כי אלוקים מינה אותך להיות בעלים. להשם יש כאלה כותבים בעל הספרים שלך, נכון? למדי ואב, להשם הארץ ומלואה, ברשות, בחזקת, הם קונים את השם שלהם. זה אמיתי, זה נכון. אתה לא הריבון, הריבון הוא אלוקים. אנחנו עובדים ביחד עם אלוקים. אלוקים מינה אותך, אלוקים גלגלך, אתה עשית את הכסף הזה, אם אפשר לומר ככה בשפות אחרות, עם הכישרונות שלך, עם היזמות שלך, עם היכולת שלך לזהות הזדמנויות, זה אלוקים נתן לך את כל הכישרונות ואת כל הכוחות. אלוקים שם אותך על הבית הזה, ואלוקים שם אותך על חשבון בנק הזה. ואלוקים גם יש לו מה להגיד, וכל שנה שביעית, אתה שומט את הארץ. וזה כתוב במפורש בתורה, זה טעם שכתוב בתורה, כי לי כל הארץ. אז אני הבעלים, ואני... זה לא בשביל להפגין בעלות, בשביל לשבור את החזקה. זה ככה אלוקים רוצה, שבשנה השביעית הארץ תנוח, ואנחנו נפנה את עצמנו, כנראה נחזור לבית המדרש. שנה שכל עם ישראל בא בחזרה, חוזר ל... צריך לבנות פה את כל הקסבה, נצטרך לבנות בתי מדרש. בכל מקום יהיו. אז זה גם במובן הכי פשוט, שלהזכיר לעצמך, להזכיר לעצמך שזה לא בעלות במובן החילוני. זה לא הכסף שלך, והתורה מטילה על זה הגבלות. זה משהו הרבה יותר גדול. זה מופקד, איך להסתכל על החיים. אנחנו יודעים שהמפגש עם אלוקים נמצא בבית המקדש, בבית הכנסת, בבית המדרש. אבל ההלכות שלנו לוקחות את דבר השם והופכות את החיים כולם להיכל השם. יש לנו ספר הקדושה ברמב״ם. מה זה ספר הקדושה ברמב״ם? יש הלכות איסורי ביאה, הלכות מאכלות אסורות. איך הקדושה לא נשאר בית המקדש? איך השכינה שביניכם היא נוכחת בחיים? באיך אתה אוכל, באיך אתה מתחתן, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, חלק גדול מאוד משמעותי, זה בהתנהגות הכלכלית שלך, באיך אתה מתייחס לכסף, איך אתה עושה עסקים, איך אתה מתנהג מול אחרים. איך אני אתנהג כביכול זה בן אדם לחברו. יש בן אדם לחברו זה הרבה מאוד בן אדם במקום. אלוקים נוכח. זה שאלוקים הוא הבעלים של האדמה, הוא בעלים של האדמה תמיד, לא רק בשמיטה. וזה מעניק משמעות אחרת לגמרי לעבודה של אדם, לעבודה של חקלאי. הוא עובד השם, הוא עובד השם. נכון? כמו שחתם סופר מפורסם, פרק לולה בגזול, של גדל עצים בארץ ישראל, זה כמו להניח תפילין. כמו להניח תפילין, חלק מהמהדורות משום הזה נעלם, אבל במהדורות הישנות, שחתם סופר כתב, זה כתוב, זה כמו כי בחיים הכלכלי, שוב, מתוך ידיעה, תפילין זה תשמישי קדושה. ציצית זה חפצה של מצווה. אבל החיים עצמה, החיים של זה חיים שאלוקים נוכח בהם. וזה בא לידי ביטוי בשליטה שלך, באדמה שלך. זה בא לידי ביטוי בכסף שלך. הכסף שלך זה לא רק כסף שלך, זה כסף שלך ושאלוקים ביחד. אתה הממונה, אתה השליח, אתה המופקד, מה לעשות בכסף הזה? אתה שמחו בוטח בך, להתרגל לחשוב ככה. אלוקים סומך עליי, אלוקים גלגל את זה שהכסף בא לידי, כי הוא בוטח בי, הוא סומך על שיקול דעתי. הוא רוצה שאני אהיה אני, במחשבות שלי, בתוכניות שלי. החיים הפשוטים הם לא פשוטים, החיים הפשוטים הם חיים ששכינה, בארץ ישראל הם נכוון, בעולם צודק, במדינה כמו שאנחנו בונים בעזרת השם. אז אלוקים נמצא ברגעים הקטנים, הוא שקוף. לא צריך למצוא אותו באירועים דרמטיים. יונתן פולארד נוחת. בסדר, יש רגעים גדולים כאלה שמעיפים אותנו. או ברגעים הקטנים, רגעים הקטנים בכלל לא קטנים. בכלל לא קטנים. וחלק מההלכות האלה שזה לא הגבלות כדי להראות לך, אלו, אל תשכח, זה גם שלי. זה הגבלות שנובעות מתוך המבט האלוקי. אם כסף תלווה את עמי, אני אחראי, ואני החלטתי, שוב, זה רק מעצים את הקשר ביני לבין הרכוש שלי. יש צדיקים, צדיקים גם גדולים, הקדושה שלהם היא גם חלה על הרכוש שלהם, נכון? יש סיפורים כאלה. על הרכוש שלהם, יש את חמורו של רבי פנחס בן יאיר. ראשונים כמלאכים, אחרונים כבני אדם. ראשונים כבני אדם, אחרונים כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. חמורו של רבי פנחס בן יאיר היה הטון כזה, הטון כזאת כנראה הייתה שכשהחילו הטבלים היא לא אכלה. מה, היא לא שהיא לא ראתה הכשר. כאילו היא קדושה כזאת. יש סיפורים על רכוש של צדיק שנהיה גם כן, נכון? האדרת של אליהו. אלישה לוקח את האדרת של אליהו ויגלון, הוא מכה בירדן ובירדן נקרא מכוחו של האדרת של אליהו. אם אליהו צדיק הזה חופף אותו. יש עוד דוגמאות כאלה, אתם זוכרים? יש את המשענת של אלישה, שהוא נותן לגחזי ואומר, הנח על פני הנער. זה לא הצליח, זה לא הצליח, הרב כותב, כי זה מדרגה צפונה לעתיד לבוא, שכוח שתחיית המתים יהיה בתוך עץ מת, מתי אהרון. יש ביטויים כאלה שאתה רואה, אצל חסידים יש את זה הרבה, נכון? זה טיש. הרבי אוכל מהחלה, זה חלה של הרבי עכשיו, כולם אוכלים מהחלה. וזה משהו. הרב זצל, כשהוא היה תינוק, אז הייתה לו כיפה, בתוך הכיפה היה כפתור מהבגד של האדמור הזקן. אמא של הרב זצל הייתה מבעת של חבדניקים. אז מה זה? יש כוח, לצדיק יש כוח להופיע את זה גם בזו. אנחנו מדברים על החיים הפשוטים, אנחנו מדברים על אנשים נורמטיביים, לא רק על צדיקים גדולים. ועם ישראל זה עם שהוא פעיל. כשאומרים לך שאתה שותף עם אלוקים, אני אומרים לך שאלוקים שותף שלך גם. אז הוא בוטח בך. תעשה, תפעל, תחשוב. יש לך איזו ברכה אלוקית, איזו סייעתא דשמיא אלוקית, על הכישרונות שלך, על היכולות שלך, על היזמות שלך, על הסיכונים שאתה נוטל, אתה לא סתם דתי וגם עושה עסקים. לא בגלל שאתה נותן מעשה כספים, גם זה היחס הבסיסי. אז היחס הבסיסי הוא שאלוקים נותן. זה הקומה הראשונה שמאוד מאוד מודגשת בדברי רש"ר. יש קומה אחרת שהיא ככה יותר הלהיבה אותי, זה איך מתייחסים לכסף. אם כסף תלווה את עמי את העני אימך, מה זה? את עמי את העני אימך. אז הוא רוצה להגיד, יש פה כפל, את עני, את עמי, את העני אימך. אז הוא רוצה להגיד, רב שמשון, שהוא, העני זה העם שלך. זאת אומרת, מי זה העני? זה עם שלך. העני שעומד לפניך, ככה הוא רוצה להסביר את איסור ריבית. איסור ריבית הוא לא הוגן אם אתה פרט והוא פרט. אז אני שואל אותך, אז למה שאני לא ארוויח שכר דירה? למה שאני לא ארוויח שכירות על זה שהזכרתי לך את הכסף שלי? אבל אנחנו בונים פה, זאת אומרת, מבחינה משפטית זה ודאי הוגן. אבל אנחנו לא באים מבחינה משפטית, אין פה משהו לא הוגן. שוב, ריבית גבוהה, ריבית נושכת, ריבית שדוחקת אותך לגיהנום, היא גרועה, אבל ריבית סבירה, היא אחרת בגלל שקודם כל בגלל שאלוקים פה גם אחראי על הכסף, ושני בגלל שאנחנו עם. מה זה עם? איך בונים חברה ישראלית? יש המון, המון משיכות בחבל, המון סוגיות מסובכות. איך בונים שוק צודק? זה לא פשוט בכלל. יש כאלה שאומרים, בואו נעלה את שכר המינימום, נכון? זה לא פייר שיש שכר מינימום כזה, בואו נעלה את שכר המינימום. יש כאלה שאומרים שבואו לא נעלה את שכר המינימום. שניהם רוצים חברה צודקת. מי שרוצה להיות שכר המינימום, אומר, זה לא פייר שבעל המפעל ירוויח כל כך הרבה, והפועל ירוויח כל כך קצת. ומי שלא רוצה להיות שכר המינימום, מה הוא אומר? הוא אומר, אם תעלה את שכר המינימום, אז יעסיקו הרבה פחות אנשים. הרבה פחות עסקים יוכלו להעסיק פחות אנשים, כי הם גורמים את החודש, הם רוצים רווח מעסקים מסוים, והרבה פחות אנשים יוכלו, חלק לא יוכלו, חלק לא ירצו. אז מה עשית? כאילו תמכת בו, בעצם פגעת בו. זאת אומרת, יש איזה עולם כזה של אילוצים, יש עולם של טבע אנושי אגואיסטי, ובתוך זה אנחנו מנסים בעזרת הכסף, בעזרת החוקים, לנהל את העולם הזה. אני אכריח אותך לתת לו טקס, מה זה לא צריך היום? אם אני רוצה לפועל שאני נותן כמה שאני רוצה, זה לבוא בכפייה. מה זה לבוא בכפייה? זה לא לפתוח במעסיק. אני המעסיק בעצם רוצה לקחת הרווחים לעצמו, רוצה למקסם רווחים לעצמו. הוא חושב רק על עצמו, אז אנחנו נעביר בכוח, בכוח, כמו הסתדרות. הסתדרות זה בכוח. המעסיק מנובל, אנחנו נהיה עוד יותר. המעסיק חושב על עצמו, אנחנו נהיה עוד יותר. ניקח את העובדים ונלחם בו. אז יש מלחמה, מאבק כוחות כזה. ואף אחד לא מצליח, אף אחד לא מצליח. זאת אומרת, כולם צודקים וכולם טועים, זה נכון. זה נכון שהיינו מאוד רוצים להעלות את שכר המינימום עוד ועוד ועוד. וזה נכון שאנחנו מאוד לא רוצים להעלות, לא יכולים להעלות שכר המינימום, כי זה יפגע בסוף באדם החלש הזה. העלית את שכר המינימום מ-5,000 ל-7,000, אז המעסיק שלו בהרבה מקרים מפטר אותו, אז מה עשית? הוא לא ישיג עבודה אחרת. מה נקודת המוצא של כל הוויכוחים האלה על מבנה השוק? בין ימין ושמאל, כלכלי אני מדבר עכשיו, בסדר? משום מה יש התאמה כמעט מלאה בין ימין ושמאל מדיני לימין ושמאל כלכלי. אנחנו עכשיו מדברים על ימין ושמאל כלכלי. ימין אומר, תן לכל אחד לזוז, אין ברירה. כאילו נשמע, כאילו העמדות של הימין הן פחות מוסריות. גם מבחינה מדינית וגם מבחינה כלכלית. והשמאל הוא כאילו נשמע מוסרי. הוא אומר, כן, תכריח את המעסיק לתת יותר. גם הימין דואג. בטח שהימין דואג למוסר. רק הימין אומר, מתחשב, מה המחנה המשותף? ששניהם תקועים, זה מה יש, זה מה יש. הכלכלה הישראלית באה במקום אחר לגמרי. אחר לגמרי. היא לא נבנית על בסיס מערכת חוקים. היא נבנית על בסיס בית מדרש. אין דרך אחרת. המערכת החינוך שלנו, נכון, כל מערכת החינוך מקנה לך, התפקיד של כל מערכת חינוך זה מקנה להקנות לך יכולת כלכלית. יכולת למדינה, לעמוד על רגליים. לדעת, אם אתה אינדיאלי שגדל בשבט ציידי בופלו, מלמדים אותך לצוד בופלו. ואם אתה תופס דגי סלמון, מלמדים אותך לתפוס דגי סלמון. ואם אתה במדינה של מתנהלת בעזרת מהנדסים ועורכי דין, אז מחנכים אותך לכישורים שלך, קצת תרבות, קצת ערכים, קצת ליבה, מה שנקרא, אבל כן, חלק גדול מזה זה להצליח לפרנס. אז מערכת החינוך הישראלית היא בדיוק הפוכה. מערכת הישראלית, החינוך הישראלית בליבה, מה זה ליבה באמת? מה זה לימודי ליבה? זה שמות ועיקרא, זה בר מציע, זה לימודי ליבה. לימודי הליבה שלנו זה איפה אלוקים נמצא בך. לימודי הליבה שלנו זה, בעם ישראל מסרו את הנפש כל הדורות בתקופות שכל העולם כולו היה אנלפבית. מעטים מאוד ידעו א' ב'. רק במנזרים ובחצרות המלוכה, רק להם היה מספיק כסף כדי ללמד אנשים לקרוא כרוך טוב. כל ילד בישראל ידע כרוך טוב. כל ילד בישראל ידע כרוך טוב. כל עם ישראל תמיד מצא חסך פרוטה לפרוטה ואסף כסף כדי להעניק לילד שלו השכלה לא אקדמית. השכלה שלו על שום קשר להתפתחות המקצועית שלו. הם למדו גם ברוסיה וגם בתימן, מה הם למדו? הם למדו א' ב', זה מה שהם למדו. הם למדו חומש עם רשי ובלי רשי. הם למדו משניות, זה לא אילאי בשום דבר מבחינה תעסוקתית. עם ישראל מסר ג'ו כל הדורות. אף אחד לא הכריח אותו, ובכל הדורות עשינו את זה בלי כפייה. אנחנו תמיד עבדנו בלי כפייה. אנחנו 2000 שנים האחרונות, אם שמתם לב, לא הייתה לנו ממשלה, לצערנו הרב הגדול. והמשכנו עם כל הערכים שלנו מכוח החינוך. אנחנו מאמינים לא בשלטון החוק. כן, אנחנו מאוד רוצים שלנו. קודם כל חינוך. קודם כל הדמות של אדם, גם חינוך לא ייקפה מכוח מפקחים ומכוח תקציבים ומכוח זה. ולא ככה בנינו את החינוך שלנו. חינוך נשען בעיקר על הרצון של ההורים ועל הדמויות של המלמדים. איזה דמות, איזה ערכים יש, איזה דוגמה אישית היא נותנת. וזה זה עבד. בלי טנקים ובלי F-16 ובלי פרקליטות ובלי רשתות טלוויזיה, הצלחנו להעביר את התורה שלנו מדור לדור. אז גם המשק הישראלי הוא בנוי ככה. המשק הישראלי בנוי קודם כל על העמידה של כל אדם מול אלוקיו. זה הצליח ב-3,300 שנים האחרונות. אני רואה, רק בגלות היינו 2,000 שנה. אבל אנחנו חיים הרבה זמן במתן תורה. זה מצליח, זה מצליח, ברוך השם. וכשאתה בונה אנשים, כשאתה בונה אותם, עזוב רגע עכשיו את היכולות הטכניות שלהם. יכולות טכניות מאוד חשוב, מאוד חשוב לדעת מתמטיקה, מאוד, באמת, דברים מאוד כלים לחיים. חייב אדם את בנו אומנות, למדתם בסוף מסכת קידושין, כן, יש גם דברים כאלה, זה חשוב מאוד. וכדאי להשקיע בזה. אבל קודם כל, מי אנחנו? איך מתקנים עולם? מתקנים עולם קודם כל כשעסוקים ביחיד. לא ביחיד האגואיסטי הפרטי. כשלומדים את תורה. בונים קהילות של תורה, חיים של תורה, משפחות של תורה קודם כל. אז הכלכלה נבנית, עם כסף תלילת, יש לנו מצווה להלוות. אין פה שורט, אין פה משטרה, אף אחד לא יגיש נגדך תביעה, ולא תסתבך עם מס הכנסה. אתה עומד מול אלוקים, ואתה תחליט לבד אם אתה מלווה או לא מלווה. יכול להיות שיש הרבה תוכניות, אבל אני זה עם ישראל. מי זה עם ישראל? אתה יכול לאהוב את עם ישראל כמה שאתה רוצה. בסוף, כך אומר בשם שנה, מפרש בפשט הפסוק. מי זה עם ישראל? זה אני הזה שנפל עליך. אתה לא מכיר אותו, אתה לא מזהה אותו, אתה לא יודע. את אני עמך. אם זה חבר שלך, תן לו, אתה לא צריך שהתורה תגיד לך. זה מישהו שהוא מעם שלך. מה זה עם? עם זה עם. עם זה ביחד, אנחנו ביחד. אנחנו רוצים עם, הקדוש ברוך הוא רוצה עם. והעם נמדד בזה שבא לך מישהו, וכל מי שבא לך מבקש בקשה, אז אתה יכול לשאול מה המוסר שלך, ומה מול אלוקים אתה, ואתה יכול, אני חלק מהעם. אנחנו עם, אנחנו קהילה. אנחנו ביחד, אנחנו ביחד עם הדגלים השחורים, ועם הפלג, ועם נערי הגבעות, ועם עצמנו, אנחנו ביחד, אנחנו משפחה אחת גדולה. ומישהו במצוקה, אז הוא פונה אלינו, ואתה עושה לו טובה. כשאתה מלווה לו, והוא עושה לך טובה הרבה יותר גדולה. הוא עושה לך טובה לאין ארוך יותר גדולה. נכון, אומרים יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית. למה אני עושה לו טובה הרבה יותר גדולה? כי הוא היה לי לעזרה ברגע קשה שלי. באמת תודה רבה. אבל אני מאפשר לו, אני מאפשר לו לגלות את המשמעות האלוקית של החיים שלו. בלעדיי סתם היה לו כסף. כשהוא מלווה לי, הוא לא נחמד, חסיד, צודק. הוא קשוב לאלוקים. דווקא בריבית. שימו לי, אפילו צדקה. צדקה זה מילה מוזרה, נכון? ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. מה זה צדקה? צדקה זה צדק. גמילות חסד, כשאתה נותן כסף לעני, למה קוראים זה צדקה? לא צריכים לקרוא זה חסד, נכון? אתה לא חייב לו שום דבר. לא, אתה חייב לו. אתה לא חייב לו באופן אישי. זה צודק, זה הכי צודק שבעולם שתן לו. אני מדבר עכשיו על מתן כסף, לא הלוואה, הלוואה לאחת כמה וכמה. אתה קיבלת כסף בשביל, אתה תחשוב טוב, טוב, טוב. זאת אומרת, יש מצב שאני מחפש, אני אלווה מזה, אני אלווה מזה, ובעם בריא, יש לך כסף ואתה חושב איך להיות שווה בכסף הזה. עכשיו דיברתי עם הבחור שתרם לנו את חדר האוכל. לפני כמה שנים בשבת חיי שרה הוא היה חבר יקר של הישיבה, מייקל גן. והוא היה בחדר אוכל וזה היה צפוף, הוא אמר, הוא ישב איתי בשולחן והוא אמר, מה זה צפוף פה? אני, הוא הלך לדובי, אני תורם את הרחבת חדר האוכל. אז דיברתי איתו לפני שעה, שעה וחצי, ודיברתי על חדר האוכל, הוא אומר, ראית, זיהיתי הזדמנות, הוא כאילו בדיוק הכניס את השיעור, הוא אומר, ראיתי, חטפתי את זה, איזה כיף לי, חטפתי את זה. הוא ראה הזדמנות לתרום לשווה חברון. יהודי שעם כסף, שקדוש ברוך הוא יברך אותו בעוד הרבה, הוא שליח נאמן, הוא עושה דברים טובים. אבל הוא אמר את זה באושר, בשמחה, הוא לא דיבר, אני עשיתי טובה שווה חברון. זה כמו איזה איש עסקים, שמצא הזדמנות להשקיע איזה השקעה. אז הוא לבד, ושנים אחרי זה הוא גאה, איך הוא היה חכם, איך הוא ראה את ההזדמנות לתרום. אנחנו ננסה לייצר לו עוד בעזרת השם. הזדמנות, לא, הוא באמת שותף. תשמעו, אנשים כאלה זה לא אנשים, הם שותפים. הוא שותף בתורה שלנו, אנחנו שותפים שלו. מי שרואה גאווה וזכות, זה האמת. האמת שיותר ממה שאני עושה עם בעל הבית, בעל הבית עושה עמו, זה אלוקים בתוך הארנק שלך, אלוקים. אבל תפתח לזה. אז אדם בעל און חושב, צריך לתת מעשר כספים. מה פתאום? אתה רואה גם גופים כאלה, אתה רואה יהודים, יהודים תורמים. יהודים תורמים. מי תורם הכי הרבה? מי שיש לו הכי הרבה כסף, האברכים, ככה כולם אומרים. עוד קבע האברכים. כנראה שהם מקבלים מלגות מאוד גבוהות לפי התרומות שלהם. אבל אני ברוך השם, בתפקידי אני פוגש אנשים כאלה שזה הזכות שלהם, הם בכלל לא באים ועושים טובה. הם בזכות זה שהם נותנים, הם מתקשרים לקדוש ברוך הוא, הם מבינים שזה השליחות שלהם. לא תהיה לו כנושה, זה כתוב באותו פסוק, המשם שפרש אומר, נתון מדהים, אולי אני אקרא את זה במילים שלו. באומות העולם משתמת הלווה מעיני המלווה. ליבאת למישהו כסף, ואתה מסתבך, לא תהיה כנושה, זה מישהו ילוות, ואתה יודע שהוא לא מסוגל להחזיר. אם הוא מסוגל להחזיר, אז תפעיל נגדו את כל הרשויות, אם הוא מסוגל להחזיר ולא מחזיר, אז יש בית משפט, יש דין, יש משטרה. אבל אם הוא לא מסוגל להחזיר, אתה יודע שהוא לא מסוגל להחזיר, לא תהיה לו כנושה, מה זה לא תהיה לו כנושה? הגמרא אצלנו אומרת, נכון? לא תהיה לו נושה אצלנו בגמרא, איך כתוב? מיניין לנושה בחברו מנה, ויודע שאין לו שאסור לעבור לפניו, תאמר לו תולי כנושה. אז אתה צריך להשתדל שלא יהיה אותך. הנורמליות, באומות העולם, כשאני לוויתי כחסך לי, לוויתי כזה מבין, לא יכול להחזיר לו, אז אני כל כך מתבייש, אני רואה אותו ברחוב הזה, מיד אני עובר לרחוב השני. אצל עם ישראל זה, אם אתה לבית הכסף ואין לו, אז תברח מהרחוב השני. זה גם אני רודף אחרי למי לעזור, במקום שהוא ירדוף אחריי, וגם אני זה ש מוטל עליי. המצווה הזאת של שישו לקחת ריבית בונה מן עולם כזה, חיוב לתת הלוואות. כשאנשים הפסיקו להלוואות, כשעם ישראל ירד, אז הלל תיקן את הפוסבול. בגלל השמיטה זה היה, זה אותו רעיון. אבל עם ישראל חי ככה. מוסד הגמ"ח, שאנשים לוקחים את החסכונות שלהם, במקום לשלוח לבנק ולעשות מזה כסף. חלק מהחסכונות שלכם, מפקידים, יש גמ"חים בעם ישראל, שאנשים ממלווים, בלי ריבית, בלי רווח. ומאושרים בזה, ושמחים בזה, גם רואים בזה הרבה הרבה ברכה. בזה הם לא רואים ברכה, כי אין ריבית. אבל הם מפרנסים לפי שזה ברכה כזאת, זה מצווה שהחזיקה את הלכידות הישראלית, את העם הישראלי, את הביחד הישראלי, את הסולידריות הישראלית, את נשמת האומה במשך הרבה 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 תקופות. זה דברים יפים, אני אמרתי על קצה המזלג, כדאי להסתכל. אנחנו בשבוע בעזרת השם נמשיך לכיוונים קצת אחרים. כל טוב, בשורות טובות לעם ישראל.